ב-17 באפריל תושק במכון תוכנית המחקר ביטחון לאומי ודמוקרטיה בעידן של פוסט אמת ופייק ניוז, על שם רב אלוף במילואים אמנון ליפקין שחק זכרו לברכה. בנושא הזה נשוחח עם סגן ראש המכון, תת אלוף במילואים איתי ברון, ועם דוקטור יעל ברמס, פילוסופית, שכותבת מחקר שעוסק בדיוק בתחומים האלה, והדיון שלנו יתמקד בחלק מן הסוגיות שידונו במהלך הכנס, המושג פוסט אמת, ההשלכות שלו בהקשר של ביטחון לאומי, וגם על דמוקרטיה. נפתח איתך יעל, את כאמור כותבת מאמר שעומד להתפרסם במסגרת התוכנית, וכדי להבין תחילה למה הכוונה במושג פוסט אמת, נשאל גם מהי אמת לפי תיאוריות מדעיות, פילוסופיות, והאם אפשר להשיג הגדרה אחת ממצה?
כן, באמת כדי להבין את המושג פוסט אמת, הלכתי לחקור, חזרתי לשורשים, והלכתי לחקור את המושג אמת, שהוא באמת. מושג שמלווה את הפילוסופיה לכל אורכה. יש המון תיאוריות על המושג הזה, המון. אני התמקדתי בארבע קלאסיות, פחות או יותר, מאוד מרכזיות ומאוד מקובלות, והמטרה הייתה לראות מה מתוך ההבנה שלנו על האמת יכול לתרום לנו להבנה על הפוסט אמת. ומה שגיליתי, אני לא אפרט עכשיו את כל התיאוריות שמופיעות במאמר, כי אני מזמינה את כולם לקרוא אותו כמובן, אבל מה שגיליתי בצורה מאוד מאוד ברורה, זה שכל מי שעוסק במושג פוסט אמת היום, מבין אמת בצורה נורא נורא מסוימת, והוא מבין אותה לפי תיאוריה שאנחנו קוראים לה תיאוריית ההתאמה, או correspondence theory. התיאוריה הזאת היא תיאוריה נורא אינטואיטיבית. היא אומרת שהערך האמת של הטענה, או המפתח לאמת, הוא יחס בין הטענה לבין העולם. זאת אומרת, כדי לדעת אם טענה מסוימת היא אמיתית, הולכים לעולם, מחפשים עובדה שמתאימה לה, אם יש עובדה כזאת, הטענה אמיתית, אם אין עובדה כזאת, הטענה לא אמיתית. וכל הכותבים בעצם מתייחסים לזה מה שעבד לנו זה האמת העובדתית. אותה אמת אובייקטיבית מבוססת עובדות, שכדי לבדוק אותה הולכים למציאות, לברר אותה, ואז חוזרים עם ערך האמת. זאת האמת שהלכה לאיבוד. למרות שיש עוד סוגי אמיתות אחרות, כן? אבל זאת האמת שהלכה להם לאיבוד.
אז מדיון באמת נעבור ברשותך לפוסט אמת, שלפי מילון אוקספורד, שגם הוא אחד מהכלים שבהם את נעזרת במסגרת המאמר, זה מושג שמצביע על נסיבות בהן העובדות האובייקטיביות משפיעות פחות על עיצוב דעת הקהל, מאשר פניות לרגש ולאמונה האישית. התופעה הזאת הרי לא נוצרה יש מאין בשנים האחרונות, אבל כפי שאת מציינת, עוצמתם של הגורמים לתופעה גברה. במה מדובר?
כן. אז אם רגע נחזור שוב לתיאוריית ההתאמה הזאת, לחיפוש אחרי העובדות בעולם שקובעות את ערך האמת, אז מה שקורה במציאות הנוכחית היא לצרכני המידע, מי שמתווך להם את המידע הזאת, הטכנולוגיה. כן? ובעידן הזה של טכנולוגיה ושל התפוצצות המידע, שאני לא יודעת אם אנחנו בסיאו, אבל אנחנו בטח באיזשהו סי שלו, המרחק בין צרכן המידע לבין העובדה במציאות הוא נורא גדול. זאת אומרת, אין לנו צרכני המידע שום דרך באמת למצוא את העובדה בעולם שמאמתת או מפריחה את הידיעה שאנחנו עכשיו קוראים. המרחק שלנו רק הולך וגדל. אז מה אנחנו צריכים לעשות אם אנחנו לא יכולים לברר את המציאות? אנחנו צריכים לסמוך על מקורות המידע. אז אני יכולה לסמוך על הכתב, אבל רוב הסיכויים שגם הוא לא נמצא ביחס לעובדה הזאת בעולם. גם הוא מאוד רחוק ממנה, הוא קיבל את זה מההוא שקיבל מההוא, ויש לנו שרשרת נורא ארוכה, אז אנחנו צריכים לסמוך על זה שמישהו בשרשרת הזאת עמד באיזשהו יחס לעובדה בעולם שמאמתת את מה שאנחנו אומרים. והגורם השני אז, זה שבעידן הנוכחי עבד לנו אמון במספרי האמת. זאת אומרת, כל אותם מוסדות שפעם הם היו מי שאמר לנו מה נכון ומה לא נכון, עיתונות ואקדמיה ורפואה, כל מיני מוסדות כאלה, עבד לציבור האמון בהם, ואז הם אומרים, אני לא יכול לסמוך. אז אם אני לא יודע לברר את המציאות ואני לא יכול לסמוך על מספרי האמת, אז אני לא יודע להבחין בין דעה בין שקר, בין אמת, בין זיוף, לא יודע. לכל זה, אז אמרנו טכנולוגיה, אמרנו אובדן האמון במספרי האמת, מצטרף גם העניין של מאבק חריף ביותר בין גורמים פוליטיים, בין כוחות פוליטיים, בין מספרי סיפורים, הימין מול השמאל וליברליזם מול שמרנים ודת מול מדע, ויש איזה עוד איזשהו סי כזה של מאבק בין סיפורים, בין מה הסיפור האמיתי והנכון. והדבר האחרון שמצטרף, הפרמטר האחרון שמצטרף לעניין הזה, זה, איתי אולי ירצה לדבר על זה קצת יותר, רעיונות, אנחנו קוראים להם רעיונות פוסט-מודרניים, שצמחו במחצית השנייה של המאה הקודמת, שדיברו קצת על זה שיש אולי יותר מאמת אחת, וכל אחד יכול לספר על המציאות יותר מסיפור אחד. הם יצאו נגד סיפורי העל, נגד המטה-נרטיבים, נגד האמת האחת והיחידה שהמוסדות האלה מחזיקים בה, ואמרו יש עוד סיפורים שאפשר לספר על אותה מציאות. והרעיונות האלה, שהם לא רעים שלעצמם, הפכו לאיזשהו כלי לנגח. אוקיי? ואנחנו שומעים היום דברים כמו הדעה שלי טובה כמו שלך, והאמת שלי טובה כמו שלך, וכו'. זו מין זליגה של רעיונות טובים לשימושים קצת לא כל כך טובים. זה ארבעת הגורמים שאני מייחסת לה.
אחרי שיעל סקרה את התהליכים, ההשפעות שמסבירות את התהוות הפוסט אמת כיום, אפשר גם להזכיר מושג נוסף, פייק ניוז, שגם בו עוסקת התוכנית שבה מדובר. ועכשיו עומדת על הפרק השאלה, איך כל התופעות האלה, שאנחנו מדברים עליהן ברמה התיאורטית, משפיעות במבחן המציאות, והנושא שאנחנו נרצה מטבע הדברים להתמקד בו, זה תחום הביטחון הלאומי, ואפילו באופן ספציפי במקרה של קהילת המודיעין האמריקנית וממשל טראמפ.
תוכנית ליפקין-שחק עוסקת בביטחון לאומי ודמוקרטיה בעידן של פוסט אמת ופייק ניוז, ואנחנו שואלים במסגרתה שאלה שהיא במידה רבה ייחודית. העיסוק, בהמשך לדברים שיעל דיברה, העיסוק בהשלכות של הפוסט אמת והפייק ניוז, באופן שבו המושגים האלה הוגדרו קודם, אולי נוסיף את ההגדרה של פייק ניוז, שזאת הקלות שבה ניתן להפיץ היום שקרים, ספינים, טעויות, עיוותים, תיאוריות קונספירציה, אז ההשלכה של שני המושגים האלה על הדמוקרטיה, על הציבור הרחב, על האזרח ההולך עוד כמה ימים לקלפי, ההשלכה הזאת יחסית מנותחת. אנחנו עוסקים בה, אבל היא זוכה לדי הרבה כתיבה ולעיסוק נרחב בשנתיים האחרונות. אנחנו שואלים שאלה לגבי ההשלכה של התופעות האלה על הביטחון הלאומי. אנחנו מסתכלים על העניין מזווית ראייה של היכולת לברר את המציאות, להבין אותה ולקבל על בסיסה החלטות נכונות שתואמות את המציאות, שמאפשרות התמודדות נכונה עם המציאות, ואנחנו בעצם שואלים את השאלה המעניינת, האם יכול להיות שכל הדברים האלה, שקיימת הסכמה יחסית רחבה שמשפיעים על הציבור הרחב, על האזרח הבודד, האם יכול להיות שהם משפיעים גם בחדרים שאנחנו קוראים להם חדרי הביטחון הלאומי? במובן זה אנחנו שואלים, האם המנגנונים שלנו לבירור המציאות עדיין מתפקדים בתחום הביטחון הלאומי, כפי שהם תפקדו בעבר? באופן ככה שהוא קצת אנקדוטלי, אבל יכול להיות שהוא כן מבסס איזשהו טיעון, אפשר להסתכל על רצף של התרחשויות אפילו מהשבועות והחודשים האחרונים. ההודעות של צהל ששיגורי הרקטות מעזה היו עקב ברקים, תקלות וטעויות. הדיון על השאלה האם לרה אל קאסם היא פעילת חרם כנגד ישראל. הקטטה שהתהוותה סביב דוח בריק על מוכנות צהל למלחמה. השתאות היחסית שלנו מכך שרוסיה זועמת עלינו, למרות שהמטוס שלה הופל על ידי ההגנה האווירית הסורית. ועניינים נוספים שהיו בחודשים האחרונים,
בחלק גדול מהשאלות האלה, יש לכאורה עניינים עובדתיים, שהיה צריך לברר אותם ולקבוע ממצאים. אבל התופעה, אני חושב, הבולטת מהאירועים האלה, היא תופעה שאולי אפשר לקרוא לה ריבוי אמיתות. אוסף של סיפורים יחסית קוהרנטיים, ברובם מבוססי עובדות על המציאות, בלי שיש בוודאי לנו, אבל נראה שגם למקבלי ההחלטות, בלי יכולת הכרעה. ובהמשך ישיר למה שיעל אמרה, יכול להיות שגם בחדרים האלה, חדרי הביטחון הלאומי, אנשים נשארים עם זוהי דעתי וזוהי דעתך, ואמונות, דעות ורגשות משפיעות יותר מעובדות.
מה ניתן ללמוד מהמקרה של יחסי טראמפ וקהילת המודיעין האמריקנית על עומק ההשפעה של התופעות שציינת זה אתה, ובפרט על הדרך שבה האמת של טראמפ מול אמת של גורמים בקהילת המודיעין האמריקנית נבחנו זו מול זו והשפיעו. מה גובר בעצם?
ההקשר האמריקאי הוא רלוונטי, כי אחד האתגרים הוא האתגר האמפירי. כלומר, איך אפשר בכלל לדעת, הרי אנחנו לא נמצאים בחדרים האלה, ובענייני ביטחון לאומי, הבעיות החדשות, טענה שלנו שיש בעיות חדשות שמאפיינות את תהליכי קבלת ההחלטות בתחום הביטחון הלאומי, הבעיות האלה מתגלות אחרי כישלון או איזשהו אסון. ואז בהתבוננות מפוקחת במציאות אפשר לזהות שהתהוו בעיות חדשות. המקרה האמריקאי הוא מעניין, כי שם בחירי הקהילה האמריקאית של תקופת אובמה, שחלקם התפטרו וחלקם פוטרו על ידי טראמפ, כתבו בשנה האחרונה שורה של ספרים שבמרכזם הטענה הזאת לגבי התערערות האמת. אבל גם במאמר שאנחנו מפרסמים, הטענה שלנו שהם זיהו משהו, ובאמת כשקבוצת אנשים עם עשרות רבות של שנות ניסיון בוחרים באמת ובשקר ככותרות משנה לספרים שלהם, הם כנראה אומרים לנו משהו. אבל הם בסוף, אם צריך רגע לסכם את הספרים האלה, בשורה התחתונה הם מאשימים את טראמפ כאחראי העיקרי למצבה של האמת בתחום הביטחון הלאומי. ובניתוח ביקורתי, אני חושב שלצד בעיותיו של טראמפ, בסוף הם טועים. כלומר, הבעיות הן הרבה יותר רחבות מאישיותו של טראמפ, שאגב, בלא מעט מהעניינים, בחושיו המחודדים, מזהה את הבעיות הישנות שמלווה את קהילת המודיעין האמריקאית מאז שנים, וחלקן אפילו התעצמו בעקבות הטראומות של העשור הקודם. אז אני חושב שניתוח יותר שלם של הבעיה, ובהמשך ישיר למה שיעל אמרה, יצביע על קבוצת בעיות וקבוצת סיבות. אז הבעיות שכן אפשר לזהות, אני חושב גם בספרים, אבל גם במקורות אחרים, הן אלה. אחד, הבעיות החדשות שאיתן מתמודדים אנשי הביטחון הלאומי, ובתוך זה גם אנשי המודיעין. הבעיה הראשונה זה קושי הולך וגובר, להבחין בין אמת לשקר, לברר את העובדות. זה קושי שלא כל כך נתקלנו בו בעבר. תמיד היו מאמצי הונאה, תמיד היו הטעיות, אבל בגדול הנחנו שהחומר הגולמי שעומד לרשותנו הוא אמת. עכשיו עם הדיפ פייק, עם התפוצצות המידע, עם הקלות של הפצת השקרים, קשה יותר להבחין בין אמת לשקר. הבעיה השנייה היא הבעיה שקשורה ברעיונות המערערים האלה, שתכף נגיד עליהם מילה, אבל גם בהיבטים הסופיים, והיא ערעור בכלל על הצורך לברר את האמת. האם בחדרים האלה אנשים באמת נמצאים באיזה מסע לבירור המציאות, או שיש היום איזה רשת סבוכה של אינטרסים ועניינים אחרים, שמפחיתה את הרצון הזה, את המוטיבציה הזאת לברר את האמת באמת. הבעיה השלישית יכולה להיות לא שיש אי רצון לברר את האמת, אלא שהדיון על האמת נהיה נורא פוליטי, על השאלה מהי בעצם אמת נהיה פוליטי, ותכף נדבר שזה קשור בכניסה של המאבקים הפוליטיים שיעל הזכיר על החדרים. והבעיה הרביעית שאותה ללא ספק אפשר לזהות בארצות הברית, היא המתקפה המאורגנת, הממוסדת על ה-truth tellers, על מספרי האמת, ובתוך זה גם אנשי המודיעין וגורמים אחרים מקצועיים שעוסקים בביטחון הלאומי. כשטראמפ לפני כמה שבועות אומר להם, לאנשי המודיעין שלו, שהם צריכים to go back
to school, זה חלק מהמתקפה הזאת שהוא מנהל אותה בשנה האחרונה.
אגב, הוא מנהל את הקמפיין שלו, אם נקרא לזה ככה, נגד אנשי המודיעין, כשם שהוא תוקף גם את התקשורת, או שלכל אחד יש איזה מין ייחוס אחר?
אני חושב שזה שייך לאותו עניין. זה מאבק במי שהיו מקובלים עד לפני ממש זמן קצר, כמספרי האמת, כ-true teller. זה האקדמיים, זה אנשי התקשורת, זה אנשי אכיפת החוק, זה הרשות השופטת. אפשר לראות תופעות כאלה בארצות הברית, אפשר לראות תופעות כאלה גם כאן. אז למה זה נגרם? ופה אני חושב שאנחנו בעיקר מציגים איזה היפותזה, איזו היפותזה, שאותה תוכנית ליפקין-שחק בעניין ביטחון לאומי ודמוקרטיה בעידן הזה תצטרך לברר. וזה שכל הדברים שיעל דיברה עליהם, וגם אחרים, חודרים גם לתוך החדרים האלה. ובקיצור, אפשר לדבר על הדברים הבאים. ראשית, המאבקים הפוליטיים חודרים לתוך החדר. אנחנו רואים את זה גם בישראל. מהחדר האלה יוצאים קולות שמתארים ויכוח פוליטי נוקב, שמובנים רבים משפיע גם על היכולת לברר את המציאות או על העמדות. הדבר השני, שבאמת בגלל התפתחויות חברתיות, תרבותיות, כלכליות, פוחת האמון בדרגים המקצועיים. הם גם עשו טעויות לאורך השנים, ובמידה מסוימת הרוויחו את אובדן האמון הזה, אבל האמון ב-true tellers, בדרגים המקצועיים, הוא פחות ממה שהיה בעבר. הרעיונות המעררים האלה שיעל דיברה עליהם, הם כבר תשתית, מבלי צורך שאנשים יעסקו בהיבטים הפילוסופיים, אבל בחדרים האלה יש כבר היום תשתית לאפשרות שיש ריבוי אמיתות, שלכל אחד יכולה להיות דעה שלו על המציאות. כשמחברים את זה עם פוליטיקאים פופוליסטיים, עם אי סדר עולמי שהלך וגבר, ועם מבצעי השפעה שאנחנו מזהים אותם היום במקומות שונים, החיבור של כל העניין הזה מעלה את האפשרות שהקושי לברר את המציאות רלוונטי גם לעניין הביטחון הלאומי.
תודה.